מידת האמונה, מידות הראייה, מידת האמונה, פסקה י' ב'. לא פחות ממה שהאמונה האלוקית מתלבשת בתארים רבויי דמיון פראי, מצד המציאות הממשית היורדת ונגלמת כשהיא באה להכרתנו, כן, לא פחות מזה, לא פחות מההשגה השגויה, המצומצמת, שמתלבשת בהכרתנו, ביחס לאמונה. כן? שהאמונה האלוקית מתלבשת בהכרתנו, לא פחות מהטעויות והשגיאות שמתפתחות בהכרתנו, כאשר מושג האמונה נקלט בכלי ההשגה שלנו, אם כן, לא פחות מהטעויות שנופלות בהכרתנו, לא פחות מהטעויות השכליות, הרי היא מתלבשת גם כן. הרי היא מתלבשת גם כן, כלומר, האמונה האלוקית, שכמובן ביסודה היא טהורה, במצבה העליון היא מאוד בהירה. במצבה העליון, האמונה האלוקית היא עיני השם. אבל כאשר היא יורדת אלינו, כאשר נוצר מגע, כן? בין האמונה כפי שהיא מצטיירת בנשמה, כאשר האמונה הנשמתית או אלוקית מתלבשת בהכרתנו, ברגע שזה בא לגבול הכרתנו, כאשר ניתנת לנו הרשות להרהר בה, טוב ומיד חל פיחות. יש נפילה, יש ירידה גדולה, מה שקרוי ירידה מאלוהיות לעולמיות, שהרב מכנה אותה בספר אורות, כן, הוא קורא, הוא אומר, אין, למות כופלה מגימל אם אני טועה, הוא אומר שהירידה מאלוהיות לעולמיות היא כאין השפלה ומיטה, מיטה נוראה. זה דבר מאוד מעניין. אנחנו אמנם נהנים, בעצם עובדה שאנחנו מצליחים לדבר על אמונה, אנחנו מצליחים בכלל להביא את זה להכרתנו, או לשחק עם המושגים האלה, או לחוש אותם, כל שכן, אבל צריך להבין שעצם המגע, כן, של ההכרה האנושית עם מושגים עליונים, באופן אוטומטי גורם נפילה. אין לנו בעיות עם זה, אגב. אנחנו לא עכשיו אומרים שזה אסור. כך זה קורה, כך זה מתרחש. כלומר, זה הסדר. הסדר הוא שדברים עליונים שהם מופיעים בעולם הזה, ברגע שמכנסים לאטמוספירה, כן, לשכבת האטמוספירה של ההכרה, תכף ומיד יש נפילה, יש צניחה. אגב, אנחנו חיים מזה. אנחנו חיים מהשגות האלה. השגות האלו בעצם הם אלו שמחיות אותנו. על פיהם אנחנו קמים בוקר לימוד תורה, על פיהם אנחנו מאמינים בקץ המגולה, על פיהם אנחנו... כן? אבל זה מעט. כלומר, זה מידת חיים מצומצמת. כן? נתחולל פה איזה מין פיחות, כן? איזה פיחות והנמחה של האמונה האלוקית, כפי שהיא באמת נמצאת בבהירותה במוקדים הפנימיים של המציאות. היינו, נשמת האדם, אלא שהרב מדבר פה על פיחות כפול. הפיחות הראשון שמתרחש, זה הפיחות שמתרחש במערכות ההכרה שלנו, ושם אנחנו בעצם גורמים לאמונה להצטייר בהכרתנו, להיות מדוברת בפינו, בצורה מצומצמת יחסית, ביחס לאמת הגדולה. אבל זה לא נעצר שם. הנפילה שלה, כן? הנפילה של האמונה לא מתחילה ונגמרת בהכרה. מכיוון שיש לאדם עוד כלי השגה, כן? עוד רבדים, גם שם, כשהאמונה האלוקית נכנסת, גם שם היא עוברת עוד איזשהו הפחתה וצמצום. אבל עם כל הפחתה וצמצום, זה מה שנותן לנו חיים. מזה אנחנו חיים. אנחנו חיים משקרים יחסיים. האמונה שלנו, כן? האמונה שלנו, כפי שמצטיירת בהכרה, ותכף נראה, מעבר לזה, לא רק בכלי ההכרה, אלא בכלי המידות, כן? ועם כל התולדות שיש למפגש המוזר הזה, בין הגודל והקוטן, מזה אנחנו חיים. אנחנו חיים מההכרה הזו. בזכות ההכרה הזו אנחנו קוראים לעצמנו אנשים מאמינים. בזכות ההכרה הזו אנחנו יוצאים לפגוש את הקדוש ברוך הוא, כן? בזירה הלאומית, כמו שאמרתי, בזירת הקץ המגולה. אנחנו מזהים אותו בכל מיני מפעלים, כל מיני... בזכות זה, אבל מצד האמת, מצד המבט הנשמתי, ההשגות האלה הם שקר. הם שקר לבן. מה שנקרא בלשון חז"ל, עבודה זרה בטהרה. זה עבודה זרה בטהרה. זה עבודה זרה מותרת. זה דבר מוזר, דבר מעניין, כן? אבל מותר לנו. זה שקר יחסי. איך אני יודע את זה? כי אנחנו עצמנו קוראים לזה שקר, כאשר אנחנו מתעלים למדרגה חדשה. לפעמים אנחנו מסתכלים על מדרגות שהיו לנו לפני שנה ושנתיים, ואנחנו אומרים, איך היינו בשקר כזה? אבל חיינו דווקא טוב. כי זה הייתה המדרגה שלנו. תשאלו ילד קטן שמשחק בארגז החול, ומשחק עם ההפרשות שלו, אם הוא נהנה, ודאי שהוא נהנה. ככה חיים מופיעים אצלו כרגע. לא חסר לו לא הגמרה שלך, ולא חסר לו כל החשבונות הגדולים שלך, שום דבר לא חסר לו, תאמין לי. הוא מלקק את האצבעות, את האצבעות הוא מלקק, עם החצי יום שינה שלו, כן, ועוד חצי יום אוכל, ומזה הוא חי. כך נשמתו, מתגלה בו כרגע. כלומר, הכלים הנפשיים של הילד, הם בעצם מסוגלים להכיל, או לבטא את הנשמה דרך גילויי חיים מאוד אינפנטיליים, מאוד, אבל מזה הוא חי. אם תיקח לו את זה, הוא יבוא, יצעק את לב השמיים. אתה יודע מה יותר מזה? אתה מפריע ומעכב את ההתפתחות שלו. אבל זה שקר. לך זה שקר. גדלת. גדלת. איך כתוב? כל מי שלא יכול ללמוד משנה ולומד, כל מי שאינו יכול ללמוד גמרא ולומד, הרי זה ביטול תורה. כל מי שיכול ללמוד גמרא ואינו לומד גמרא, הרי זה ביטול תורה. זאת אומרת, אם אתה לומד גמרא ואתה לא יכול ללמוד גמרא, זה ביטול תורה. אם אתה יכול ללמוד גמרא ולא לומד גמרא, גם זה ביטול. אתה צריך לעשות מה שאתה יכול, לפי הכלים שלך. איש לא מצפה ממך, בגיל 5 חודשים, להיות נער בן 13. ואיש לא מצפה ממך, תראו מה שכתב, הרב, אני מקפיד לקרוא כמעט כל שבוע את הדברים שלו, הרב ליאור אנגלמן, ראיתם משהו? מישהו קרא כבר את ה... מישהו קרא כבר בדף? עקיבא, ראיתם? אין בקשים על רוב טובה? כן, ראינו את זה, אבל תקראו שאני רק להכניס לכם לנושא עכשיו. בכל אופן, הילד בגיל הזה, כך יפה לו. תעזוב אותו. אל תנסה למשוך אותו למקום שלא שייך לו. כך הוא מקבל את האמת, כך הוא חי, וזה בסדר גמור. אז אומר לנו, כן, לא פחות ממה שהאמונה האלוקית מתלבשת בתארים רבויי דמיון פראי. תראו איזה ביטויים. בתארים רבויי דמיון פראי. קצת משפיל אותנו. קצת מאכזב מה הציון שהרב נותן ל... כן, מה הציון שהרב נותן ככה ל... כן, להכרה אמונית של... לא יודע, מניח שמתכוון ל... טוב, בסדר. אם נרצה להוציא את עצמנו מן הכלל שהרב מדבר עליו כאן, בסדר, זה אחריות של כל אחד ואחד. אבל בכל אופן, אולי בכל זאת התקדמנו קצת, בכל זאת התקדמנו, אתם יודעים מה? לא, בכל זאת. לא, לא אולי, בטוח התקדמנו. כן, מושגי האמונה הולכים ומתפתחים מדור לדור, זה ודאי. אבל הכלל הוא שהאמונה האלוקית מתלבשת בהכרת האדם בתיאורים רבויי דמיון פראי. כלומר, איך ההכרה האנושית בראשית פגישתה עם האמונה האלוקית, איך ההכרה האנושית מתארת האלוקות? את השגחתו, את טובו, את מידת הדין שלו. איך? בתיאורים רבויי דמיון פראי. כלומר, המון מושגים שלקוחים בעצם מהחוקיות המוכרת לאדם. הילד הקטן יתאר את אלוקים כאבא עם זקן ארוך. אני יודע, כל אחד ועם אבא שלו, אם יש לו זקן ארוך, יתאר את אלוקים עם זקן, עם זקן ארוך. אם אבא שלו הוא טרקטוריסט, הוא יתאר אותו טרקטוריסט. אבל זה מושגים שלקוחים מעולם המושגים שלו. מעולם המושגים השכלי, הרגשי, הדמיוני. זאת אומרת, איפשהו מושגי האמונה שלנו, וזה מין תרכובת כזו, כן? של הדברים המוכרים לנו מן העולם האנושי, הרוחני, הנפשי והמעשי. בשלב זה, כך לומר, אנחנו נראה, כמובן, שהתפתחות ודאי וודאי מתרחשת, ככל שאדם יותר עוסק בתורה, ככל שאדם לומד להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך התגלותו בתוך התורה, כמובן, שימוש אתם דרחמים, תורה שבעל פה, המושגים הולכים ומתעלים. כל הנפש כולה נעשית כלי הרבה יותר זך כדי לקלוט את המושגים בצורה. אבל בשלב הראשוני, אין שום ספק, האמונה האלוקית סובלת, כן? מהתייחסות, כן? שיש בה בהחלט תארים רבויי דמיון פראי. דמיון פראי, לא מתורבת, לא מזוכח, המון המון סיגים של הגשמת אלוקות. המון סיגים של הגשמת אלוקות. תכף דוגמה למשל, כן? סתם דוגמה, שאתה מתפלל, כן? על איזה צרה שיש. אתה מצפה מהקדוש ברוך הוא שישנה את הגזרה, נכון? זאת אומרת, נגזר א', ואתה מצפה שקדוש ברוך הוא ישנה את הגזרה. במילים אחרות, אולי אפילו אתה מצפה שהוא ישנה את רצונו. אתה בטוח שאתה לא מצפה שהוא ישנה את רצונו? רצונו היה... א', ואתה בתפילה שלך משנה את רצונו. אז זה אמרו חז"ל, כן? עיון תפילה, במובן השלילי. שמעיין בתפילתו שתעשה. אז עיון תפילה זה דבר שלא בורא. זה מחלה לב. זאת אומרת, ברגע שאדם מצפה שתפילתו תעשה, זאת אומרת, שמה הוא אומר בעצם? ריבונו שלם, תראה, אתה שפוט שלי. יש לי רצון, עכשיו אני דוחף. אני מוחה. אני מתעקש שזה יעשה. תשנה כבר את רצונך. זו תפיסה אלילית. לייחס שינוי רצון לריבונו שלם, זה בעיה רצינית מאוד. אז זה אמר שלמה המלך, המסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו, טועה, אתה בא. כלומר, אם אתה לא לומד מה זו תפילה מתוך לימוד תורה, אם אתה לא מקשר את עצמך במושגים טהורים של מה זו תפילה, למי מתפללים, מה מתפלל בי ואל מה מתפלל, אם אתה לא מזכך את המושגים, אתה יכול להתפלל מתוך גישות מאוד אליליות. בדיוק באותו אופן שאתה פונה לאבא ומפציר בו, אבא שלך, אבא אני רוצה, טוב נוד ניקח, זה מה שאני עושה לריבונו שלם. כי זה מה שאתה מכיר. זה מערכות היחסים שאתה חי בתוכן. כן? אלא אם כן, תיפגש מערכת יחסים אחרת, שתביא לעולמך מושגים של שונים, חדשים, משוכללים יותר, של מערכות יחסים. אבל עד אז, אתה שם. שם, פשוט מה? זה דוגמה אחת, יש המון דוגמאות לזה, כן.
לא כל כך, אני תראה פה בעד הכל, כי אם אני אשאר עכשיו על חולי.
כן, כן, שאלה מצוין, כלומר, איפה עובר הגבול? מצד אחד אומרים לנו, אל תפציר בקדוש ברוך הוא, כאילו שפוט שלך, כאילו אתה מנסה לשנות את רצונו, כאילו אתה חזק ממנו, אל תייחס לשינוי רצון, כן? קדוש ברוך הוא לא נדנד, פעם רוצה כבר פעם אחרת, כן? מצד שני, אנחנו מתפעלים על החולה. אנחנו מתפעלים על החולה, בכל מועדנו רוצים שהוא יבריא. מה אנחנו מבקשים בעצם? תראו, זה כבר גזור. בדיוק מה שיהיה לאותו אדם, זה גזור. אנחנו לא משנים שום דבר, הדבר הוא כבר גזור. כל השאלה היא, כל השאלה היא. עכשיו, יכול להיות שכבר גזור, יכול להיות שגזור שבאמת הוא יבריא. אבל הוא לא יבריא עד...
אין התפלל.
בדיוק. ועד שתתפלל סך תפילות, סך תפילות ובאיכות מסוימת. כלומר, ריבונו של עולם, אצלו זה, הוא יבריא. אבל כאילו ריבונו של עולם מחכה, מי יהיה אדם שירגיש בצרה הגדולה, וינצל את ההזדמנות להתפלל כדי להכיר את הבורא, כדי לפנות אליו. עצם הפנייה אל הבורא, זה הזכות הגדולה של המתפלל. לא שינוי רצון, הכל גזור ועומד לפניו. השאלה היא אנחנו נזהה את ההזדמנות שניתנה לנו להתפלל. התפילה היא עצם ההישג הגדול שלנו. לא שינוי רצון, אלא הצרה באה כדי שנתפלל. למה היו האימהות הקרות? מכיוון שמתהווה הקדוש ברוך הוא לתפילתן. הוא מתהווה לתפילה. זה הכל. זה היה ברור שרבקה תיפקד, וזה היה ברור ששרה תיפקד. הכל כבר... נמצא חתום וגזור. אבל האם יימצא פה למטה מישהו שיתפלל על כך? זו כל השאלה. ואם לא גזור לפניו, או אם גזור לפניו שלא יבריא האדם, כל התפילות שבעולם לא יעזרו. אבל בכל זאת צריך להתפלל. כי התפילה היא התכלית. עצם הפנייה לשם יתברך, ריבונו של עולם, אנא ראה בצרתי, אני פונה אליך כל יכול. אם תרצה בטובך, ואם לא, כרצונך הטוב, כל לטובה, מה שיהיה, יהיה. עצם הפנייה לריבונו שלהם זה מטהר את האדם. אז הגבול הדק, באמת, אני חושב שהוא עובר בהבנה הזו, כן? מהי סיבה תפילתי? מה מניע אותי להתפלל? האם הרצון לשנות רצונו? או להיאבק איתו על טריטוריות, כן? מגדל וראשו בשמיים, כן? אנחנו לא ניתן לו להחליט מה כן ומה לא, כן? לא כל הימנו שיבור לו את העליונים, נעלה ונעשה עמו מלחמה. זה בעצם מלחמה על רשויות. מי בעצם בעל הבית פה? הוא מחליט או אנחנו מחליטים? כן? אז בקלות, מה סליחה?
נגיד
בקדיש, כל מי שאומר אמן שיש מרבה לכוונה, ודאי, מבטלים גזרות... יש הרבה שאלות על הדבר הזה. יש הרבה שאלות על הדבר הזה. כן, יש המון המון שאלות, זו לא השאלה היחידה. כל שאלה צריך להתייחס אליה בקובד ראש וברצינות, באמת להשיב עליה לא בדוחק, אלא באמת להשיב עליה באופן נקי וטהור, לפשוט את הספק מתוך העיקרון הזה. העיקרון הזה שאני אמרתי אותו עכשיו בגלל, זה לא המצאה שלי. זה לא המצאה שלי. זה דברים שכתובים בספרים. ואגב, יש בספר שאני מדבר על, לא חייב נקרא תפילה, לא חייב תפילה למשה, אם אין אותו, תפילה למשה נקרא. שם הוא מביא המון קושיות. קודם כל הוא מעמיד את העיקרון שדיברנו עליו, הוא מביא המון המון קושיות. וכל שאלה הוא מתרץ, יש מקום להתייחס לזה. כן, נשמח, מי שיוצא, נשמח להביא את הספר הזה, אפשר לקרוא את זה בפנים, לראות את הדברים, מאחל ועד קלה, ולהתמחות בסוגיה הזו. כן, שאלה מסוינת, לא מבטל אותה, לא מבטל את דרכה. בכל אופן, זה היסוד. אז מאוד יכול להיות שאדם מתפלל, כן, לא מתוך גישה כזה. אז קרוב ודאי שהוא נכשל באיזו תפיסה הילילית, כן.
זה לא תפיסה מוסלמית כתוב, שיהיה לנו אפשרות לשלום?
אבל אני אמרתי. אמרנו שהחידוש הוא שכאשר גזור לפניו דבר מסוים לטובה. יש בכוח של יש בכוח התפילה, כן? בעצם להוציא את זה לפועל. וכאשר הדבר גזור לכאורה, כלומר, שלא יבריא אותו אדם, החידוש הוא שאף על פי כן, תפילתנו מועילה לרומם ולזכך אותנו. עכשיו, זה לא סוד שיש דברים שאי אפשר לשנות אותם. אני לא אמרתי, האם 20% גזירות? לא אמרתי ש-20% גזירות אי אפשר. יכול להיות ש-90% אפשר לשנות. יכול להיות ש-95 אפשר לשנות. יש 95% גזרות שמצפות לביטולן, אבל מצפים למתפלל הגדול, או למתפללים, שיזכו, עם ישראל, יחידים בעם ישראל, יזכו לרפואה השלמה, כן? יכול להיות ש5% זה גזרות שאין לשנותן. אין לשנותן. ואז, גם אז יש ערך לתפילתו של אדם. עצם עובדה שהוא פונה לשם יתברך. עצם עובדה שהוא פונה. זה כבר ברכה. זה לא תפיסה, זה תפיסה מוסלמית, מה אתה לא יודע שגם על פי הילדות יש דברים שהם מוחלטים וקבועים, כן? הכל צפוי, הרשות נתונה, כן? צריך להבין את זה, כן? שלא ניפול חלילה לתפיסה המוסלמית אולי, במובן השלילי שלה, אבל יש בזה אמת גדולה בדבר זה. יש בזה אמת גדולה. ואף על פי כן, יש ערך להתנפלות לפני השם בכל מקרה. זה לא קשור בכלל לשאלה אם הוא יבטל את רצונו או לא. ההזדקקות שלנו, ריבונו של עולם, זה הערך גדול. עצם עובדה שניתן לנו הרשות והזכות, ואולי אפילו חובה, לפנות אליו. כן? זה הדבר הגדול. כן, לא פחות מה שהאמונה האלוקית מתלבש בתארים רבויי דמיון פראי, כן? מצד המציאות הממשית, היורדת ונגלמת, כשהיא באה להכרתנו, המציאות הממשית של האמונה, כן? כשהיא מאבדת גובה, כן? כאשר היא נבלעת בהכרתנו, פוגשת את כלי ההכרה שלנו. לא פחות אם כן מהטעויות ההכרתיות, אבל הטעויות שאנחנו חיים מהן, הרי מתלבשת גם כן בתארים של מידות כאלה, שהמוסר החופשי מוצא בהם גמים. זאת אומרת, יש גם השפעה על המידות. הקטנת האמונה היא משפיעה על המידות בהתאם, לצמצום, להצטמצמות האמונה, כשזה בא במגע עם מידותינו. היא מידת העירה שלנו. דוגמה פשוטה. מידת העירה הספונטנית שבנפשנו פוגשת את האמונה. האמונה מתלבשת בנפשנו, הידיעה שיש בורא. נפגשת עם נפשנו, פוגשת את מידת העירה הטבעית. החיבור שבין שני, מה הוא גורם? להנמחת האמונה האלוקית למצב של יראת עונש. דוגמה. יראת העונש זה תוצר של צמצום. כי מצד האמת, אם האמונה האלוקית לא הייתה מצמצמת, איזה מידה הייתה מופיעה בנפש? יראת הרוממות. עצם העובדה שזה מופיע בהדגשה יתירה של יראת העונש, סימן שהמידה הקטנה שבנפש היא שלטה או צמצמה את ההופעה האלוקית. יחד עם זה, אי אפשר להגיד שההופעה האלוקית לא קיימת פה. בכל אופן, הנוכחות של מציאות השם, כן? הנפש הטבעית, היראה הטבעית, שהיא פוגשת את היסוד האמוני של מציאות השם, מצוי ומשגיח ואין לו גוף, כאשר הנפש פוגשת את זה, אז העובדה העילאית הזו של מציאות השם פוגשת את המידה הטבעית, מתמזגת עימה, בהחלט משפיעה עליה איזושהי השפעה חיובית, סוף סוף זירת העונש, אני לא רוצה לעבור על, על רצונו, אני לא רוצה לקבל עונש, כן? זה דברים אמיתיים, כי יש עונש, ונותן לרשעי כרשעתו, זה דבר ברור. אבל ההדגשה היתרה של העונש, היא חותמה של הנפש האנושית המצומצמת. ההדגשה היתרה של עונש. וזה צריך לעלות. אם כן, אנחנו פוגשים את הנפילה הכפולה, נפילה הכרתית ונפילה מידותית. אומר הרב, ביחס לנפילה המידותית, הרי מתלבשת גם כן בתארים של מידות כאלו, שהמוסר החופשי מוצא בהם פגמים. המוסר החופשי, הכוונה היא דרך ארץ. כלומר, יש מוסר כליות. לפני שאדם מאמת את עצמו עם האמונה האלוקית. אני לא קורא בשם השם ולא כלום. אני ישר בנפשי. יש את המוסר הזה. ויש את המוסר שמתקבל אחרי המגע ההכרתי עם מציאות השם יתברך. לפעמים, באופן תיאורטי, לפעמים מעשי אפילו, עדיף שהאדם לא יפגוש אפילו את האמונה האלוקית. כי ברגע שהוא פוגש אותה, והנפש שלו לא מוכשרת לקבל את העובדה שיש בורא לעולם, זה יכול לבוא לידי ביטוי במידות כל כך מקולקלות, שעדיף שלא ידע אל אלוקים בכלל. עדיף שישאר עם המידות הטבעיות. כך אומר הרב ביחס לגויים, לפחות הגויים בזמן הזה, על יסוד הפסוק, גויים שכחי אלוקים. אומר הרב, שטוב להם לשכוח את אלוקים, כי כל מגע שלהם האלוקות, תראו מה זה מוליד. כל מגע עם המושג של אלוקות, של הכוח העליון, תראו מה זה מוליד. זה יכול להוליד עבודות זרות, אף על פי, שברוך השם המצב יזדקך במהלך, במרוצד לפי השנים האחרונות, זה לא עבודות זרות של פעם אולי, כן? פעם זה היה הרבה יותר בוטה, הרבה יותר חושני, הרבה יותר יצרי. ברוך השם, יש זיכוך, אבל עדיין, המגע של הגויים עם מושג האלוקות, הוא גורם לתולדות מוזרות מאוד, פולחנים מוזרים מאוד, עבודות זרות למיניהם. מוטב שלא יגעו בזה. מוטב שיתפרנסו מהמוסר הטבעי שלהם. כי אחרת זה קלקול נורא. גם ברמה האישית, המגע עם מושג האלוקות זה קלקול נורא, ברמה של המוסר האישי, ודאי במוסר לאומי. שכל הקלקולים הפרטיים מתקבצים ל, כן? בעצם למצב ציבורי, זה הרבה יותר חמור. אז יש מצב הצלב, ויש כל מצבות כיבוש, ושיחוד דמין, דברים נוראים איומים. כן? יש מצבים שבאמת המפגש של הנפש האנושית עם המושג האלוקי הוא מפגש בעייתי מאוד. התגובה, האימפקט, הפגיעה הזו בין שני העולמות, הוא יוצר תולדות מוזרות מאוד. שיש לשקול לפעמים, אולי לא לחשוף את העובדה המיסטית. לא לחשוף אותה יותר מדי, לא להתעסק איתה יותר מדי. לא לתת לה להקרין, כן? את השראתה המרתקת על נפש האדם. כי הנפש לא מספיק בוגרת להיפתח לקראת הגודל הזה. וכתוצאה מזה יכול להיות מצב נפשי בעייתי מצד המידות, כן, שמתעצבות על ידי המפגש הלא בשל. יכול להיות בעיה. טוב, בכל אופן הרב אומר, פה הרב לא מתאר מצב כמו שתיארתי, רק אמרתי את זה בסוגריים, בעיקר ביחס לגויים שכחי אלוקים. כן, אם כי לפעמים יש כאלו, כן, וכל אחד צריך לבדוק את עצמו, אנחנו לא באים להוכיח אף אחד, אבל יש כאלה שאומרים שלפעמים סגנונות מסוימים של תשובה וזה, כל אחד עושה את החשבון לעצמו. כן, יש בעלי תשובה שחוזרים הביתה, ולפעמים שומעים טענות מההורים שלהם. כן, בואי נה, לפני שחזרת בתשובה, היית יותר בן אדם. תחשבו על הרעיון הזה. זה בעצם, זה מה שכתוב כאן. זאת אומרת, לפני שחזרת בתשובה, אתה יותר רגוע, יותר שלב, יותר מנומס אפילו, פחות כפייתי, יותר פתוח, יותר נינוח, יותר סובל לדעתו של הזולת. יש מקום מתווכח, אם זה היה מתוך ותרנות, מתוך סבלנות, זו כבר שאלה. אבל בכל אופן, הרושם הוא שאתה טיפוס יותר חברותי. גם התייחסת אל החומר אחרת, היית מעשי, כן? לקחת פטיש ומסמר, ואהבת לעבוד בעץ, באבן, לא משנה, בנית, פתאום התנזרת מכל זה. אתה טיפוס מוזר. ההשפעה, הקרנה של מציאות השם יתברך, המפגש עם הצד הזה, קרה לך דברים לא בריאים. אתה לא מאוזן. אתה חצוף לאבא ואמא. אתה מוכיח אותם. אתה מדבר עליהם כאילו חברים שלך, כאילו אתה יודע יותר מהם. פתאום נזאת לנו פורה בתוך הבן. עשו ככה, ואני לא אוכל מזה. לא, תשכחו מזה. אני לא אוכל כלום. אל תוציאו מגריר, לא סגרתם למנורה. מה קרה לך? בוא נתחרפנת. המפגש עם אלוקים עושה לך את זה? הלוואי לא ירבו אותך כמו, לא ירבו אותך בישראל. אז זה גם מצב שקיים. לא רחוק. צערנו, זה לא אשליה. זאת אומרת, הדבר הזה קורה במפגשים. מפגשים במציאות, ואנחנו רואים איך המציאות מגיבה על, על ההשתנות שלנו, נקרא לזה כך. ואפשר ללמוד הרבה דרך התגובה של המציאות, כן? של החברה הסובבת אותנו, של הקרובינו. אפשר ללמוד על מצבנו. זאת אומרת, איזה ירידה ואיזה פיחות בעצם סבלה האמונה האלוקית בתוכנו. כמובן שאנחנו לא עכשיו נבוא ונגיד שכל מה שאומר מישהו מחוץ זה נכון, באמת. אני אדבר כרגע על... על הביקורות החיוביות הנכונות, המדויקות. בעיקר אלו שנוגעות לדרך ארץ שקודמת לתורה. או, אז מה קורה? על ידי המפגש ההכרתי והמידותי עם האמונה האלוקית, והשפלתה של האמונה, ותולדות ההשפלה הזו בהכרה ובמידות, נוצרת התנגשות בין המוסר האמוני המעוות, לבין מוסר הכליות ודרך הארץ, של החברה האנושית בכלל, בחלקים המתוקנים שלה, יצא דבר מאוד מוזר. כמו שאמרנו, שמי שלא מתעסק בזה, הוא בריא יותר, לפחות בנקודת הזמן הזו, ממי שמתעסק בזה. עד שיעשו התיקונים, בתוך בית המדרש, עד שיעשו התיקונים. אבל בנקודת זמן מסוימת, מתעוררת קטגוריה. קטגוריה. מצד המוסר החופשי, מוסר החופשי פה הכוונה היא לאו דווקא מוסר שלילי, החופשיים, זה לא הכוונה. המוסר החופשי זה המוסר הכללי, הכלל האנושי, מוסר הכליות, מה שכזה. יש פה איזה מין מצב לא בריא, בעייתי, שהמוסר הבסיסי מקטרג למוסר האלוקי, כפי שהוא לפחות מצטייר ומופיע דרך נושאי דגל האמונה. התנגשות. הרי היא מתלבשת גם כמה תארים של מידות כאלו, שהמוסר החופשי מוצא בהם פגמים, ואולי אפילו מוצא בהם פגמים בשפע. או, הנה המהפך, והפגמים הללו בעצמם, הם מעלים אותנו לחשוב גבוה גבוה. זאת אומרת, בואו ונזכור, הרי בסופו של דבר, איך התחיל כל התהליך הזה? למרות שפגשנו בצד הנמוך שלו, אבל איך הוא התחיל? בהשתוקקות שלנו לריבונו של עולם. הרי מאיפה הכל התחיל? מהתחושה הפנימית שנשמתנו ספוגה, בעצם באמונה אלוקית בהירה. מזה הכל התחיל. רק לא הצלחנו להגשים בפועל את הדברים בצורה מדויקת. דוגמה. דוגמה. אני, כל אחד מאיתנו בתוך תוכו, רוצה לעשות איזושהי יצירה. הוא רוצה לבנות כיסא, הוא רוצה לבנות שולחן. שבמחשבתו, מחשבת האומן, יש לו את הרצון לבנות את הכיסא הכי טוב. כי במחשבה אין פיחות. בעולם הפנימי שלנו, במחשבת האומן, בשאיפת האומן, הכל עומד שם בצורה האידיאלית ביותר שלו. אבל מה? האומן מתחיל לבצע. כאשר השאיפה הפנימית שלו נפגשת עם עולם המעשה, עם היכולות הנפשיות שלו, ויצא העגל הזה. פתאום יוצא איזה כיסא כזה. אמר לי פעם המורה שלי, תקליט את כל מה שאתה מנגן בשיעור הראשון, ותשמע זה עוד שנתיים. אתה תראה, זה הצעה טובה. אתה תראה את כל הטיוטות. כל הטיוטות זה בעצם תולדה ותוצאה של הפער שיש בין הרצוי למצוי. אבל מאיפה הכל התחיל? מאיפה התחלתי לנגן? מאיפה התחלתי לעסוק בבניין? מאיפה התחלתי להיות רופא? מה שאיפה להיות רופא עולמי? לעזור לבריאות, להיות מסוגל להתמודד עם מחלות קשות, משם התחלתי. אז מת לי מישהו תחת הידיים חס ושלום. אני לא אשלי עם המצב הזה. אני אלמד עוד, ואני אתקן את זה. וכולם יקום אצלי אחרי ניתוח. עד שבאמת, אני לא אגרום נזק לאיש. יעשה את כל מה שביכולתי לעשות. אני רוצה להיות הרופא האידיאלי, שמכוח האידיאל הזה, באתי ללמוד 7 שנים של רפואה, ולעשות השתלמויות אינסוף. מכוח זה אני באתי להיות רופא. ושם זה התחיל. זה נותן את הכוח להפוך את הנפילות להעפלות. זה נקרא שבע יפול צדיק. למה שבע יפול צדיק וכאן? א', אם הוא צדיק, למה הוא נופל? כי הוא צדיק בשאיפה. אבל הוא נופל בביצוע. הוא נופל 7. 7 זה הרבה. זה הרבה מצבים של נפילה. זה כולל את כל שטחי ההתנסות של הופעת הצדקות שלו בפועל. זה נקרא 7. 7 זה ההיקף של כל מצבי המציאות. הוא רוצה להוציא לפועל את הצדקות שלו. והנה הוא נופל כאן, והוא נופל כאן, והוא נופל. אין זירה שהוא לא נופל בה. אבל כל נפילה זה וקם. כל נפילה מקרבת אותו יותר לביצוע האידיאלי, עד שתהיה השוויה והשוואה בין הפנים והחוץ. מה היה השם למלך? ביום ההוא יהיה השם אחד? זה הפנים, זה האידיאל, ושמו אחד, זה הגילוי. אין אדם עומד לדברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. כן? כי על ידי הכישלון, אתה יודע את מקום הטעות. זה הדבר המעניין. כל כישלון, הוא מצביע לנו על מקום הטעות. מה שנקרא בלשון שפת המודעות העכשווית, מציף, קוראים לזה. כשאתה רוצה לדעת אם יש פנצ'ר בצמיג, איפה אתה שם אותו בתוך המים. ואז אתה רואה את הבועות, כן? זאת אומרת, כל הכישלונות זה מעין בועות שבעצם מראים את השברים בתוך הכלים, שבגלל זה לא יכילו המים. אין לך אפשרות לדעת איפה אתה פגום וסדוק, אלא אם כן, אתה מכניס את האור העליון בתוך הכלים שלך. מראה שהכלי הוא לא מוכן. הוא טרף מיד משדר ומטריע על זה בתוצאות או בתופעות שדיברנו עליהם כאן. כן? ההכרה היא בעצם מגלה את כישלונה. בעצם הצמצום שבהגדרות שלך, המידות מגלות את כישלונן, בעצם העובדה שמנוגדות למוסר הטבעי ולתשוקת הנשמה הראשונית שבשמה אנחנו באנו להכרות האמוניות. כמובן שזה התנאי. כלומר, אם אנחנו רוצים שיתחיל להתפתח תהליך של שבע יפול צדיק וקם, אנחנו צריכים שקודם כל הוא יהיה צדיק, שיהיה לו שאיפות צדקות. אני באתי לכאן לא כדי להיות בינוני, אני באתי לכאן כדי לעלות. ככל שמה שמניע אותך לבית המדרש, ככל שמה שמניע אותך לתיקון המידות, הוא איזשהו לחישה נשמתית פנימית, אתה מרגיש את הגודל הזה מדפק על דלתך, פתח לי, פתחי לי רעייתי, כל דודי דופק. ככל שדפיקת הדוד היא בולטת יותר, כל הנפילות האלו הן טיוטות שאתה סס לגשת ולתקן אותן, לשפר אותן, לשפר את הכלים, כדי שסוף סוף תוכל לצייר את הציור שרצית, ממש כפי שהוא יצטייר לך, פה, בפנים, עמוק, בבינת הלב, ממש כפי החלום שלך. לכן אומר לנו הרב, שהנפילות האלו, הם הפגמים הללו, בלשונו, הפגמים הללו בעצמם, הם מעלים אותנו לחשוב גבוה גבוה. מעל כל שדרה מוסרית מוגבלת. כאשר בעלי המוסר החופשי תופסים אותנו על חם, כאשר בו עלי מוסר חופשי, כאשר אבא ואמא, כן? אני זוכר שסיפרתי זה פעם, שהייתי בעל תשובה צעיר, חשבתי שהתפקיד שלי זה תקן את ההורים שלי, להחזיר אותם בתשובה. התחלתי קודם כל מהעצם היותר רכה, שזו אמא שלי. היא נורא נורא אהבת אותי, והיא כמעט תעשה למעני כל דבר. החלטתי לנצל את זה. ובאתי כמובן עם הרבה התלהבות וזה. אמרתי לאמא, צריכה להשתפר. תעשי כך, תעשי אחרת, שזה. יש דבר שהיא שמעה לי, ראיתי כי טוב, החלטתי שאני ממשיך במסע הדתי, הכיבוש הדתי הזה. הבאתי לה סידור, תפילה, ואמרתי לאמא, צריך להתחיל להתפלל. זה היה בשנה השלישית שלך, עוד 27 שנים. אמא צריך להתחיל להתפלל, אחרי שעשינו את מה שעשינו. עכשיו צריך להתחיל להשתפר בתפילה. הבאתי את הסידור עם רעיפי, והתחלתי לסמן לה שם בפנים איפה צריך להתפלל. ויתרתי לה על כמה פרקים, כמובן. כן, זה לא צריך. הסתכלתי בזה לאחרונה, הסידור עדיין קיים. כי אצל ההורים שלי, דבר לא גומר את השירות שלו לפני 40 שנה. אבא שלו לובש עד היום גדים שהוא לובש לפני 40 שנה. כן, ונעליים, וגרביים, זה אנשים מיוחדים במינם. אצלם החומר לא מתקלה, כפשוטו. שמלתך לא בלתה מאליך. פלא פלאים. אז הסידור עדיין נמצא שם, למרבה הפלא. עדיין נמצא שם. פתחתי את הסידור, לא נמחה קווי שעשיתי עם היפרון. התחלתי להסתכל. חלפו כל כך הרבה שנים. אבל הופתעתי, כי נזכרתי פתאום שבסידור הזה, אני בעצם סימנתי לה את מה שהיא חייבת להתפלל. ואני זוכר את זה כמו היום. ככה בבית, בחדר שלה, נכנסתי פנימה לסידור, כנוח הרוח עליי, הייתי בהתלהבות, בעל תשובה, מתלהב כזה. לקח את הסידור וישבה, כן, מה אתה רוצה? אמרתי, אם אנחנו עכשיו רואים בסידור, איפה צריך להתפלל? כן, טוב, מה, כן, זה סימן טבעי. אמא, זה את חייבת להגיד. ברור שאמר, זה חשוב מאוד. כן, אמרתי, אשרי את חייבת. למדתי את ההלכה הרי לפני, כן, ראיתי איפה חייבים, אבל לא. כן, בשעת הדחק וכו'. אמרתי, ניתן לה איזה מעמד של שעת הדחק מינוס. ויתרתי לה שני פרקים. בקיצור, יצאה תפילה, חבל הזמן. איזה אורך. אז אמר לי, טוב, השאיר את הסידור על השרפרף, 27 שנה, היא כבר לא, כן, מאז אותו יום ועד היום, היא לא התפעלה שם. אבל כשבאתי לאבא שלי ואמרתי לו, לא, הוא נכנס לבית, וראה אותי פתאום, הוא מתחיל לדבר, אז הוא אומר לי, מה אתה רוצה ממנו? אמרתי לו, היא רוצה להתפלל, היא רוצה להתפלל. אני אומר, למה להתפלל, אבא? תעזב אותה, מה אתה מבלבל את המוח? תפסיק לבלבל, אבל היא רוצה, איזה רוצה אתה? לא מכיר אותה, היא לא אומרת לך, היא רוצה? תעזב, די. התביישתי בושה עמוקה, אמרתי, מה אני עושה? מה הקשר בכלל? אתה לא מבין מה קורה סביבך, אתה עיוור, אתה ממש כפיל בחנות חרסינה. אתה משתולל. אתה לא קולה, אתה לא רואה ממטר. זה בעיה. עכשיו, זה בעצמו, זה עיקה בלב שלי בצורה כל כך חזקה, שזה גרם לי לחשוב מחדש. מערכת היחסים שלי עם הוריי. מה מותר ומה אסור? מה מבטא? כבוד כלפי ההורים, דרך ארץ, אריכות אפיים, סבלנות, ענווה. מה לא? הייתי גאוותן, הייתי כעסן, הייתי ביקורתי, הייתי שתלטה. מה זה? זה תורה וזה שכרה? זה הייתה בושה. ברוך השם שאבא שלי אמר לי את זה. ולא תפסו אותי על זה, אני יודע, מי שלא היה חונן אותי, לא חונן, לא נער ולא זקן. כן? ברוך השם שזה אבא שלי, ויכולתי לקבל את הביקורת הזו ולעשות, אבל לפעמים זה יכול לבוא מצד החברה הכללית, ויכול לגרום לחילול שם שמיים קשה. זה, כשלעצמו אפילו, המפגש הזה עם החברה, והמחאה של המוסר הכללי, אל מול העיוותים של המוסר האלוקי, שהוא מתגלה בצמצום, זה בעצמו גורם לנו להתחיל לשאול את עצמנו, מה קורה כאן? שחילונים ישרים לא מבינים מה אנחנו משתתחים על קברים ומה אנחנו מנשקים רגבי האדמה של ארץ ישראל. זה מאלץ אותנו להבין למה אנחנו יושבים במרחבי ארץ ישראל. לא סתם כך יושבים, צריך להבין אנחנו עושים את זה. איך ישיבה בארץ ישראל, איך השתתחות על קברים, זה לא עומד בסתירה עם דרך ארץ פשוטה. המחאה של הדרך ארץ מרוממת או מאלצת את המוסר האלוקי להתרומם ולהראות שאין סתירה בין דרך ארץ ותורה. עד שהמידות האלוקיות שמתרקמות בנו מכוח האמונה, כאשר הם יופיעו במציאות, הם יבנו שני עולמות. הם יבנו גם את עולם החומר, הם לא יעמדו בסתירה לשום דרך ארץ וטבע, ויחד עם זה יבנו על גבי זה את הקומה הרוחנית. זה מה שאומר המסילת ישרים. אוקיי? איך הוא אומר שם? אחוות המדינות ואהבת התורה. נכון גבוה? בואו נראה בלשונה שם, ברשותכם. זאת אומרת, ההתנגשות הזו והמחאה הנמרצת היא שגורמת לנו לחפש במעשינו עם בעלי ענווה אנחנו. זאת אומרת, יש לנו פה בעצם דחף כפול לשיפור. הדחף האחד והיסודי מהו? נקודת המוצא שממנו או ממנה באנו לתיקון, שזה האמונה האלוקית שמפרקסת לצאת בתוך נשמתנו. ואם זה לא הספיק לנו, אנחנו מקבלים את המחאה הסביבתית בשופרות גדולים של קטגוריה על תלמידי חכמים, על הציבור הדתי, לפלגותיו. טוב מאוד! שלא יוותרו לנו. המצרים מאחור וים סוף מלפנים. ואנחנו באמצע, וכל מה שנותר זה להתרומם. אין להן ללכת, רק להתרומם. זה אומר כאן לגבי הדרך ארץ, ההליכה בדרכיו, מה זה נקרא מידה מתוקנת? כולל כל עניין יושר המידות ותיקונה. ותיקונה. והוא מה שביארו זיכרונה לברכה. מהו חנון ורחום? אף אתה יהיה חנון ורחום. וכלל כל זה, כאילו אומר לנו הרמח"ל, עוד לא הבנתם, תקשיבו הלאה. שינהג האדם כל מידותיו, תראו לאיזה רמה של מידות צריך להגיע. תראו איך צריכה להיות נראה, ותראו, נראה כולנו. מה צריכה להיות תפוקתה, תפוקתה של מידה? מה ברכת המידה? כן? איך היא צריכה לבוא לידי ביטוי? שינהג האדם כל מידותיו לכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר. עדיין לא הבנו, נכון? אז הוא יסביר לנו. וכלל חכמנו זיכרונה לברכה, כדי שנבין יותר, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. עכשיו אתה מבין יותר? תפארת לעושיה זה לרוחניות שלך. תפארת לאדם זה לצאת ידי חובת המוסר הכללי. עוד לא הבנת? נגיד לך עוד הגדרה. דהיינו, כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית. אתה יודע מה זה הטבה אמיתית? לא הבנת? תקשיב. דהיינו, שתולדתה חיזוק התורה, זה העולם הרוחני, ותיקון אחוות המדינות, שזה דרך ארץ. יש פה שרשרת של מושגים ברמח"ל, כמובן אפשר לדייק פה כל מושג מושג, אבל לא נחה דעתו של רמח"ל עד שהוא לא אמר לנו את המשפט החותם. תולדתה, חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. כלומר, כל מידה שיוצאת ממך, והיא לא יוצרת את האיזון הפלאי, המדויק, בין דרך ארץ ותורה, בין הצד הרוחני שבך, לצד החומרי שבך, היא לא מידה ממוצעת. היא לא מידה ממוצעת. היא לא מוזמת. ממילא, היא לא יכולה להביא ברכה שלמה למציאות. היא מחזקת צד אחד של המציאות על חשבון צד אחר, ואל תתפלא שאלו שהמידה הפגומה שלך חומסת אותם. אל תתפלא שהם תוקפים אותך. הם תוקפים אותך. הם תובעים את אלבונן של אחוות המדינות. הם תובעים את האלבון של דרך הארץ. אני יודע, בצורה מאוד בוטה. היינו רוצים שזה יותר מלטף, נכון? הייתי רוצה שאבא שלי יגיד לי, הוא לא יגיד לי. הייתי רוצה שאבא שלי לא יגיד לי, תפסיק בבל את המוח. הייתי רוצה שיגיד לי, תראה יואב, אנחנו מאוד שמחים שחזר בתשובה. זה חשוב לחזור בתשובה. הלוואי על כל עם ישראל. אבל אתה יודע, יואב, לפעמים, נכון, הייתי רוצה שיגיד לי גרה? אבל זה לא עובד ככה. לא עובד ככה. זה גם לא יזיז לכלום, אם הוא ידבר איתי ככה. ככה הוא מדבר. היינו רוצים שזה יעשה אחרת. היינו רוצים ששופרות התעמולה והתקשורת ירדו עלינו קצת פחות. מה, אנחנו כל כך רעים? אנחנו כל כך באמת ראויים לכזו נזיפה? למה הם עושים לנו את זה? כי אנחנו לא נבין אחרת. אנחנו לא נבין אחרת. למרות, כמו שאמרנו, אני מקווה, שרובנו באנו לכאן, מכוח הדחף של כל דודי דופק, אבל כנראה שצריך עזרה. צריך שעוד איזה, כן? מצרים מאחור וים סוף מלפנים, כדי שזה יצא לפועל, הכל דודי דופק הזה. כנראה זה לא מספיק. זה חשוב, זה עיקרי, כן? אבל צריך עוד כוח חיצוני, כדי שביחד, החיצוני והפנימי, יתגבשו ללהבה גדולה, שתמשיך את התהליך המופלא של תיקון, של תיקון המידות. זה אם כן הרקם של החסרונות, כאשר הם ניכרים בתוך הנפש, והם דוחפים אותנו לתיקון. כן? לכן אנחנו באופן כללי גם לא צריכים להתבייש להודות בחסרונות שלנו. לא צריכים להתבייש להודות בחסרונות. יש נטייה אנושית להסתיר חסרונות. אנשים אוהבים להסתיר חסרונות. אבל צריך להבין זו בעיה. כי אם אתה לא מבין את החסרון, אתה לא תעמוד על הסוד הגדול של יתרון האור מתוך החושך. בעולם הזה כך זה עובד. בעולם הזה הטוב מופיע דווקא מתוך ניגוח של הרע. דווקא מתוך המפגש עם הצמצום, הטוב יכול להופיע. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. כאשר עולם מושגים ההכרתי והמידותי הנמוך, מענה את הנשמה. אבל ברגע שאתה מעלים את החסרונות, ברגע שאתה קורא עצמך צדיק, ברגע שאתה יושב בדתיות המצומצמת שלך, מתחיל להשמיע ביקורת על ההור, ואני צודי, אני... תראו, תסתכלו עליי, אני יודע את האמת, אני דתי, אני מקיים מצוות, כן? הם צריכים עוד מני. ברגע שאתה עושה דבר כזה, אתה לא בטוח בכלל להמשיך המסע שלך. אתה לא בטוח. אתה צריך להיות מסוגל לקבל תוכחה אפילו מאתון שפותחת את פיה ואומרת, למה היא כיתה אני שלושה רגלים? גם תוכחה מאתון צריך לקבל. כי לפעמים האתון דווקא היא זו שמחזיקה את האמת שחסרה לך. הרי מעודך רחבת עליי. ולמה היא כיתה לי שלושה רגלים? זו הכרת הטובה שאתה נותן לי על זה שנתתי את גבי, שתרחב עליי כל כך הרבה שנים. זה הכרת הטובה. לפעמים צריך לפתוח את פיה של האתון, את הבריאה החומרית הזו, שהיא זו שתזעק את הזעקה ותטבע את אלבונה של החוקיות המוסרית הטבעית. מידיו של אדם רוחני מקולקל כזה, כמו בלעם. וגם אנחנו. יש הרבה אתונות שפותחים את פיהם במשך היומיום. ולפעמים אנחנו פשוט לא חושבים בכלל שהם ראויים בכלל להקשבה, כי בעינינו הם נראים אנשים קטנים. אבל אנחנו צריכים לדעת, הם שליחיו של הקדוש ברוך הוא לעורר אותנו לדבר שלא שמנו לב אליו במהלך המסע הרוחני, לא שמנו לב לחסרון הזה. ואנחנו בונים את העולם הרוחני שלנו על שתי רגליים, במקום על ארבע, כמו כיסא על שני רגליים. מה הפלא שהוא מתנדנד? מה הפלא שהוא שביר? מה הפלא שהוא לא גורם לאנשים ללכת אחריך? היחידה מקידוש השם, אומרת הגמרא מסכת קידושין, כגון אדם שמסעו מתנו יפה בשוק, כאשר הוא מסעו מתנו יפה בשוק, והוא גם בן תורה, אז אומרים הבריות, אשרי פלוני שלמד תורה, אשרי הבריות שלומדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה. אז אומרים את זה, ודאי וודאי, יש פה הצגה של דבר שלם, שדואג לכל צדדי המציאות, לא האמונה האלוקית שמתבטאת בצמצום, איזה שירות עושים לריבונו של עולם, ככה מציגים אותו לפני העולם. מי ירצה אלוקות כזו, אם היא מוצגת כמו כיסא על רגל אחת? מי ירצה אלוקות כזו? עדיף לי להישאר חילוני. אני רוצה להישאר חילוני. לפחות תישאר לי דרך ארץ. אני לא רוצה את זה. עד כדי כך. כל הדברים האלו, הם מאוד עוזרים לנו. מאוד מאוד עוזרים לנו להתקדם. לכן אומר הרב, הפגמים הללו בעצמם, הם מעלים אותנו לחשוב גבוה גבוה. זה התיקון ההכרתי. קודם כל נעשה התיקון ברמה ההכרתית. כן? שאדם לא יכול לעמוד על המצב ההכרתי הנמוך הזה, והוא כבר מטפס מעלה מעלה לעברם של מושגים אילאיים יותר. כדי לחפר על חרפת הקטנות הזו, כן? שהייתה בו מצד ההכרה. היום ברוך השם מוצג לנו מזון יוצא מגדר רגיל להכרה. אנחנו נמצאים בדור של גאולה. ולכן יש לנו גם ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, שלחני למחיה, שלח את יוסף למחיה, לפני האחים, לפני שתבוא משפחת יעקב. אז כבר שלחני למחיה, להכין לכם מחיה. אז אותו דבר, יש את הצדיקים, שהם, הקדוש ברוך הוא שלח אותם למחיה, לפני דור התחייה. כשאנחנו באים, יש כבר הכנת רפואה למכה. זאת אומרת, מכת הקטנות, קטנות המושגים, גם בהכרות וגם במידות, הרי כבר מוצאת קרקע נרחבת, ומראה דשן מאוד של עולם מושגים, שבאמצעותו אנחנו יכולים לרומם את הכרתנו המצומצמת. הנה, וזה לא הדבר היחידי, זה לא רק הרב קוק. אנחנו לא חסידים שוטים, אבל לא נוכל להתעלם מן העובדה שיש לנו כאן, גם ברמה של בירור מושגים, וגם ברמה של שימוש תלמידי חכמים, כן, שזה הצד המידותי, שאותה צריך תיקון, יש לנו צדיקי עולם. ואולי היחידי הרב קוק. מטבע הדברים, יש לנו קרבה מיוחדת לאישיות המופלאה הזו, יש לנו קרבה מיוחדת. בסדר. יש מקום להתרשם מהדמות, וללמוד את תורתו, וללמוד את הליכותיו. אמרתי לכם פעם בקשר לספר, מהלכים כבני אדם. אגרות הראייה. צריך גם לשמש את הרב קוק. לא רק לשמש את השכלותיו, לשמש את אישיותו. כדאי לי מאוד מהלכים כבני אדם. לקרוא, ללמוד, לקרוא. לראות את האיש, לראות את האנקדוטות המופלאות שמרכזות בתוכם אין סוף של טוב. זה כדאי לראות את זה. לא מספיק קוראים את הספר, חבל. כדאי לקרוא את הספר הזה. כדאי לקרוא אגרות הראייה, איך הרב מתייחס לחיי הציבור, איך הוא מתייחס ליחידים, איך הוא מתייחס לציבור הישראלי, לדור של גאולה, חילונים, אנשים שהם לא שומרים תורה מצוות דווקא, איך הוא מתייחס לתלמידי חכמים בדורו, באיזה אריכות אפיים, באיזה עוצמה של חסידות, כדאי לקרוא את זה. זה משפר את שני הרמות האלו. אז ברוך השם, זכינו. זה מעלה אותנו גבוה. זאת אומרת, הנפילות האלו צריכות ליצור בנו דחף חזק מאוד, לעלות אותנו גבוה, להכרות יותר משופרות, יותר אציליות, כן? גבוה גבוה, מעל לכל שדרה מוסרית מוגבלת. כן? הנה, אז שני הדברים, שני התיקונים, והפגמים הללו בעצמם מעלים אותנו לחשוב גבוה גבוה, זה התיקון ההכרתי, כנגד הצמצום ההכרתיים, למעלה, או לכל שדרה מוסרית מוגבלה, זה כנגד התיקונים של המידות, כמו שתארי המציאות המגושמת מרימים אותנו ממעל לכל שלילה לכל שלילה והגדרה. אם כן, הפגמים הללו בעצמם הם מעלים אותנו לחשוב גבוה גבוה לכל שדרה, למעלה מכל שדרה מוסרית מוגבלת, כמו שתארי המציאות המגושמת מרימים אותנו ממעל לכל שלילה והגדרה. אם כן, אלו שני הכוחות המרימים. הכוח המרים האחד הוא המחאה, כמו שאמר פה הרב, המחאה של המוסר החופשי, כן? כמו שהתיאורים המצומצמים מרימים אותנו מעל כל שלילה והגדרה. זאת אומרת, זה כנגד המחאה הנשמתית. יש מחאה של המוסר החופשי מחוץ לנו, ויש את המחאה הנשמתית. שני הכוחות האלה פועלים במקביל וביחד ובהתמזגות כדי לפתוח אותנו, לשחרר אותנו להמשך התהליך. טוב, צור כאן.